כן, אנחנו היינו באמצע פרק זין. עכשיו בעצם, סיימתי את השיעור הקודם בשיעורי בית. נכון? לעשות השוואה בין פרק זין לפרק ד' ולגלות כמה דברים מעניינים. אז אני מניח שלא הכנתם שיעורי בית כדרכם של... הלוואי, שיבואו לצפות איתנו ביחד. אז בואו נעשה רגע השוואה מהירה. מה... במה דומה ומה שונה פרק ד' מפרק ז' או פרק ז' מפרק ד'. יש כמה הבדלים בולטים מאוד וכמה הדמיות. אגב, זה כלל גדול מאוד בלימוד, לימוד תנ"ך, בשיטה שאנחנו עובדים, זה כשהתנ"ך יוצר הדמיה, הוא מזמין לעשות השוואה. זאת אומרת, אנחנו לא גוזרים גזירה שווה, אמנם שלא להלכה אפשר לדון... גזרה שווה, זה, במדרשים עושים את זה הרבה מאוד, לימוד עניינים כאלה ואחרים. אבל כאן אני אומר, זה לא גזרה שווה, אלא זה שיטה, זאת אומרת, הדמיה. רוצים להדמות דבר לדבר, ולמה לוקחים אותנו להדמיה דבר לדבר? כדי שתשים לב להבדלים. דווקא תשים לב להבדלים. מה? תכף נראה. קודם כל זה במקרה דנן, זה תקופות שונות. זה אירועים שונים, שתי תקופות שונות. אבל גם סיפור אחד, יש דוגמה כזאת בספר שופטים, של סיפור אחד.
זה מתן תורה.
כן, פעמיים. אבל זה ספר דברים, הוא באמת קצת שונה, כי זה בכל זאת יותר עניין הלכתי גם. אפשר גם ללמוד בזה את הצד הרעיוני, למה צריך לחזור וכל השינויים בחזרה. אתה רואה, אדרבה, זה שחוזרים על הלוחות השניים פעם שנייה, על התיאור של ה... אז מיד משווים את מה שונה פה, ולמה פה זכור, ופה שמור, ופה כך, ופה כך. הדוגמה המאוד בולטת לזה, זה בספר שופטים, פרק א', שחוזרים על הסיפור של אחסה, שנופלת מעל החמור, אבא של הכלב שואל אותה מלאך, ושם פרשה חוזרת על עצמה ממש כמעט מילה מילה, עם שישה הבדלים קטנים, שהם בעצם המסר. אחרי שאתה מבחין בששת ההבדלים הקטנים, ואתה שואל את עצמך, למה פה זה מסופר ככה ופה זה מסופר ככה? הרי זה לא קרה פעמיים. זה אותו סיפור. אחרי שאתה מתעמק בפרטים הקטנים, אתה מגלה את המסר. ואני לא אגלה, כי אנחנו לא עוסקים בו כרגע. אז? כן. כשיוצרים הדמיה בין שתי פסקאות, ואתה קורא את זה ואתה שם לב פתאום שיש הבדלים, לפעמים בולטים מאוד, כמו כאן, יש הבדלים בולטים. שם כבר, אתה כבר תגלה את המסר לבד, המסר יעלה מעצמו. אז בואו נראה את זה, בואו נעשה את ההשוואה. קודם כל תגלו סימנים דומים. במה אנחנו נדמים בשני הפרקים הללו? כן. לא, זה פרק ו'. אנחנו מדברים עכשיו על פרק ז'. פרק ז'. הכבוד, מה שדיברת על סוף פרק ד', שהוא הכבוד, הוא דווקא מחבר אותנו לפרק ה' ו'. שם התעסקנו עם הכבוד הרבה מאוד. אנחנו עוסקים בפרק ז', כבוד אני דווקא לא מוצא שם.
מה קורה לכל עם ישראל?
ומה אתה מוצא בזה בפרק ד'? ויהי
דבר שמואל לכל ישראל.
יפה, אז אתה רואה, יש הדמיה בין הפתיחה של פרק ז' לפתיחה של פרק ד'. ותכף תראו שבהדמיה הזאת, כן, הדמיה ראשונה, פסוק ראשון, הדמיה ראשונה, תודה רבה. דווקא שם נעוץ ההבדל. מה ההבדל? מה ההבדל? אלא? אני הייתי עוד מתחיל קודם, אתה אומר דבר נכון, אבל אני הייתי עוד מתחיל עוד הרבה קודם, כן.
שכאן זה לכל בית ישראל.
עוד רגע, כן. מה את אומרת? יש שם מקום שחוזר על עצמו. כן, גם פה יש עוד משהו קודם. אבן העזר, כן, יש מילת קוד, אבן העזר חוזרת על עצמה, אבל יש משהו קודם לזה, בסיסי יותר, שהוא...
עצם
המלחמה. יש פה מלחמה ופה מלחמה, ואת שניהם עם הפלישתים, עם הבדל בולט אחד. הבדל בולט אחד. מה ההבדל הבולט?
הפלישתים.
התוצאות. הבדל נוסף? מה? זה לא הבדל במלחמה. זה נכון מה שאת אומרת. תכף נדבר גם על זה. כאן זה כבר כנראה המסר.
כל לכאורה עם הארון, ופה כל סיפור של הארון מוזכר.
יפה מאוד. הנה הבדל בולט ביותר. כל פרק ה', פרק ד', סליחה, כולו סביב הארון. ובסופו של דבר גלה כבוד, מה שהזכרת קודם, גלה כבוד. כל עניינו, הארון. הארון מגיע, הפלישתים מגיבים, הפלישתים מתחזקים, כי הארון הגיע, והם לוקחים את הארון, ונהרגים יותר כי יש את הארון, וכן הלאה וכן הלאה. הכל סביב הארון, ופה, בפרק הזה, ראה איזה פלא, אין ארון. אין ארון. לא רק שאין ארון, אני מוצא פה רמזים בולטים מאוד ל... זה לא אותו אירוע. זה בוודאות לא אותו מלחמה.
זה לא אותו אירוע.
בוודאי שלא, זה מה שאמרנו.
אז למה אתה עושה השוואה בין שני פרקים?
כי
אתה עושה השוואה בין שני דברים שווים, לא בין שני דברים שווים.
הנה, אז בוא, הנה עכשיו בוא נראה. א', דבר שמואל, דבר שמואל, שתכף נדבר על זה. אבן העזר, אבן העזר, מלחמה, מלחמה, פלישתים, פלישתים, נכון? אם לא היית משווה, לא היית שם לב, רגע, רק שנייה. פה לאופן מאוד ברור ומוצק, אין ארון אלוקים. יוצאים למלחמה ללא ארון השם. אז צריך לצאת עם מלחמה עם ארון השם או בלי ארון השם? בלי ארון השם? אז כנים טעו? של פרק ד' שאמרו, למה נגפנו השם? מה קרה? מה לא עשינו בסדר? בודקים את הנהלים, הגיעו למסקנה, עד כדי כך הם הגיעו למסקנה מאוד פשוטה, שזה מה שצריך לעשות, עד כדי כך שהם, מה הם לא עשו? בואו נסתכל, פרק ד' התפללו, זה פשיטה. עוד דבר הם לא עשו. ויבוא עם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל. למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? נקחה אלינו משילו, את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו ויושיינו מכף אויבינו. שמעתם פעם אדם ששואל שאלה ולא נותן זמן לענות תשובה? הם שואלים, למה נגפנו השם? מה הבעיה? מה הבעיה לדעת? מה צריך לעשות כדי לדעת למה נגפנו השם? ו... הורים וטובים כבר לא עובדים הרבה מאוד שנים. חוץ מחנה שהצליחה עם התפילה שלה שם להניע קצת. איך לשאול את השם? איך לשאול את השם? תגיד, כל רב, שישמעו. נו, הפסוק הראשון שאמרת. ויהי דבר השם אל כל ישראל. שמואל, יש שמואל הנביא. יש נביא בישראל. אתם שואלים שאלה, וזה זקנים. לא תגידו קצינים שלא לפי כבודם... לכופף את עצמם אל נער קטון, שזה אתה התחיל לדבר בשם השם. אבל זקני ישראל, ששואלים למה נגפנו השם, ואומרים על פי הספר, החוכמה תנצח, ולא על פי נבואה, החידוש הגדול, תינוק שנולד, נביא בישראל, נבואה טירונית כזאת.
סליחה, אבל אתה פה, אתה אומר כמו שלא חשבתי עליו קודם.
ש?
בזמן שנשבע ארון השם, בן כמה יש
לו? התנך לא מתאר. האמת, הדבר. תראה, בוא... הפסוק הראשון שהקריאו מועשש את זה שזה לא ככה. עוד הבדל מאוד בולט. בואו נניח לגילויים לאט לאט להיחשף. עוד הבדל בולט ביותר. כן. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. אני אשנה טיפה את מה שאתה אומר, אבל אתה דבר חשוב מאוד. תשימו לב, הנס הגדול של, כשאין את ארון השם, פרק זין, השם נלחם. השם נלחם. שמואל מקריב תלה אחד, הוא קצת בוכה, מתפלל, כן, שופכים ליבם כמיים, והשם נלחם לישראל. ויהמם, מהומה גדולה, רעש גדול. ארון השם נופל, למה הפלישתים מתחזקים? מה גורם לפלישתים להתחזק?
כי ארון השם נופל.
כי, לא, לפני, ארון השם נופל, כי הפלישתים התחזקו. למה הפלישתים התחזקו? ו? הם שומעים, איך הם שומעים שהגיע ארון השם? שומעים ויהום, הם שומעים מהומה, נכון? הם שומעים את ה... מי עושה את המהומה? עם ישראל עושה את המהומה. עם ישראל עושה מהומה כי, או, הנה ארון השם הגיע, אבל ארון השם הגיע שלא בצדק, ולא לפי הלכה, הוא מגיע לפי הלכה. הם קימו את ההלכה, זה ככה נכון לעשות.
אבל אתה רואה שבהתחלה הם לא הביאו את ארון השם. זאת אומרת, אם הם אומרים עכשיו, זה הזמן להגיע להביא את ארון השם, זאת אומרת שבהתחלה הם לא הביאו.
אני אגיד לך, זה בפסיכולוגיה יש לזה שם. אני לא רוצה לכנות את זה כאן. הם פשוט... מי מתחשב בזה בכלל? הרי תסתכל איך בית המקדש נראה. בשילו. בארון השם. מישהו בכלל זכר שיש בית מקדש? עד שלא מקבלים סתירת לחי, מצלצלת, מי בכלל זוכר? מי בכלל זוכר? מי אתה חושב יזכיר לנו שארץ ישראל היא אדמת קודש? אם לא רבנים ואנשי תורה ואנשי קודש, אז יבוא שופר תמה של חמאס. יגיד, אדמת קודש היא לנו, וואקף, מימי אבותינו. אז גם אנחנו צריך כנראה לשחזר כמה סיסמאות כאלה.
איפה הכתוב שרון
השם יוצא למלחמה? אצלם, בכלל?
בכלל.
נו, אז הזכרתי על זה בפרק ו' שלמדנו על יהושע בית השמשי. שבוע שעבר דיברנו על זה. למה הזכירו את יהושע בית השמשי? מה זה חשוב אם זה נעצר בבית יהושע או...
יש לך פסוק בתורה, ויהי בן סוהרון.
נכון, ויהי בן סוהרון, זה מה שאמרתי שהם... נכון, זאת אומרת... הם יודעים שזה מקובל, שארון השם הולך לפניהם במלחמה. יש רמב״ם שכותב את זה, אז תגיד, התנ״ך לא למד רמב״ם. שמואל הנביא לא צריך את הרמב״ם שילמוד, אבל הרמב״ם למד תנ״ך והבין שזה ככה הלכה. שארון השם יוצא למלחמה. ככה צריך לעשות. ודאי למלחמה כזאת. זאת אומרת, הזקנים לא טעו. הטעות היא לא בעצם לקיחת ארון השם, אלא במגמה. במטרה שבשבילה הם לקחו. הם לא לוקחים את עצמם אל השם ונלחמים למען שמו, אלא בדיוק להפך. הם רוצים להילחם שהוא יילחם לנו. וכאן נעוץ עוד הבדל אחד בולט מאוד, כן?
אחד מהשורים בני הסביר את ההבדל בין אל לבין ער. נכון?
כן.
מה ההבדל? כי פה בפרק זין, הפלשתים עולים אל ישראל ולא על ישראל. לבד שעולים למלחמה עולים ער ולא עולים אל.
דורש תשומת לב. תבדוק בכל מקום שבהם הפלישתים עולים למלחמה, ונראה מתי אל ומתי על. אז נראה... בסדר? אבל זה משמעותי מה שאתה אומר. זה הבדל משמעותי. יש בזה עניין, לא זוכר כרגע להגיד לך מיד תשובה במקום, אבל אולי עוד נעלה על משהו. אני רוצה לראות עוד הבדל אחד מאוד מהותי ביחס למלחמה. ביחס למלחמה. אתם דיברתם על תוצאות המלחמה. נכון? זה התוצאות. כן, אז אחרי שהם נצחים, אז פשוט, אז יש לזה, יש כל מיני ניצול הצלחה. זה לא הבדל מהותי כל כך. זה נלווה, נגרר. יש הבדל מהותי בין המלחמות. מהותי ביותר. בין שתי המלחמות.
יש לי עוד הבדל.
כן.
שפעם קונים על אבן העזר ופה זה בגבעה.
זאת אומרת, לא, אני אנסח את מה שאתה אומר טיפה אחרת. המלחמה בפרק ד' מתחילה באבן העזר. ופה מסתיימת. זאת אומרת, אחרי הניצחון הגדול, שם שמואל אבן גדולה, אומר, עד כאן עזרנו השם. עד כאן עזרנו השם. גם זה שאלה טובה מאוד. אבל תשימו לב לדבר, להבחנה הזאת. שם המלחמה מתחילה, זה באותו מקום. המלחמה באותו מקום. שתי המלחמות באותו מקום. אבל שם זה מכונה אבן העזר כמקום.
אולי זה שם אחר כך בכלל.
אז שמואל הנביא שכתב את שתי הסיפורים, שני הסיפורים הללו, למה הוא הכתיב? למה הוא הכתיב את השם המקום ההוא בתחילת הסיפור, ולא קרא לו בשמו הקדום? ורק אחר כך, בסיפור השני, יקרא, ויקרא שם המקום ההוא, אבן העזר, מן היום ההוא והלאה. עד כאן עזרנו השם, ומכאן יעזרנו השם. זאת אומרת, הוא השתמש, וזה בעצם השאלה. ברור לי שכנראה שם המקום רק מפרק ז' והלאה. אז למה בפרק ד' הכותב המאוחר, שזה שמואל הנביא בעצמו, השתמש באותו שם? הלא דבר הוא. למה לעשות את זה? תגיד לי, כך היא דרכו של מקרא, אז אנחנו מרימים ידיים על השיטה. אל תגידו, כך היא דרכו של מקרא. למרות שזה מפתה לומר, ולפעמים רש"י אומר כאלה דברים. לא, אם אין לנו אילוץ כרגע להגיד לא ככה, פה זה ברור שזה כך. זה ברור. אין שאלה בכלל. נכון? כי הפסוקים מאששים את זה, מראים את זה, שזה דבר שבא אחרי דבר.
הכתיבה הייתה בעצם בסיכום.
נכון.
הכתיבה הייתה בעצם לקראת פטירתו של שמואל, ואז הוא בעצם...
כן, זה איך ששמואל כתב זה פשוט. אבל אני אומר, פה רואים בעליל שפרק ז' הוא במקום הכרונולוגי שלו, בגלל הפסוק הראשון שלו. מהפסוק ב'. ואם יום שבט אהרון בקריאת יערים, וירבו הימים ויהיו 20 שנה, וינאו כל בית ישראל אחרי השם. נכון? וזה התוצאה. תודה פעם שנייה. מה את אומרת? לא שומע. בין מה למה? מה דומה? בוא נמנע אותו מחדש את הדמיון. איפה את רואה כל תרועה בפרק ז'? ויריעו, ויצעקו. כן, אז הנה את רואה את הדמיון, יש פה צעקות ופה צעקות. מה ההבדל בין הצעקה פה לצעקה פה? מה ההבדל בין אבן העזר שמופיע פה בתחילת המלחמה, שזה בעצם איזו אמירת פסדו, אתם יודעים מה זה פסדו? אחרי שאנחנו מבינים את אבן העזר של פרק ז', אבן העזר של פרק ד' הוא קיקיוני. הרי למי עזר הקדוש ברוך הוא? כן. האבן העזר ההוא הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא עוזר לפשטים. בני ישראל מביאים את ארון השם כדי שיעזור להם, כן? שיענו מכף אויבינו, והוא מחזק את אויבינו, עד כדי כך שהוא נופל בידיהם, ממש. תן להם כבוד, נושא להם, כאילו, גלה כבוד מישראל, אומרת הגברת בסוף הפרק. זאת אומרת, יש פה מציאות הפוכה, זאת אומרת...
יש פה מציאות שיש הפרש של 20 שנה בין לבין, כנראה.
זה לא בטוח.
יכול להיות, אבל לכאורה מהפסוקים, זאת אומרת, שעד שהארון חוזר כבר במה,
לא בטוח. הפרשנים, חלק מהפרשנים אומרים, ויהיו הימים כל זמן, זה עד ימי דוד. ב-20 שנה האלה, זה פסוק רטרואקטיבי כזה, מכניסים לשם את עד סוף ימיו של שמואל.
כך או כך, במלחמה הראשונה בכל התחנות, פה נקבצים, צמים, מתחילים שואבים, עושים כל מיני דברים. במלחמה הראשונה יצאו כוחות ארצים מיידי. פה לכאורה מבינים שצריכים עזרה של הקדוש ברוך הוא.
אני חושב שאם היית מגלה קודם את ההבדל המהותי בין המלחמות, לא היית עומד על זה, לא היית אומר את זה ככה. בוא נגלה את ההבדל המהותי בין המלחמות. ההבדל המהותי בין המלחמות. מה ההבדל המהותי בין המלחמות? מההתחלה, מהרגע הראשון שלה. כן. יפה מאוד, יפה מאוד. המלחמה היא סוף תקופת אלי, כאשר כל שומרות אצילנה שתי אוזניו, הוא אומר, אשר אני הולך לעשות לבית אלי, ופה בעצם מתחיל שמואל. פה הוא הופך להיות דמות ממשית. זה המבחן שלו, הממשי. בסדר? זו הערה חשובה מאוד. כן. עוד טיפה תלך, עוד טיפה? חצי אמרת נכון. דבר מאוד פשוט, משפט כזה פשוט, כן. יפה מאוד. מי, ביד מי היוזמה? כן? הבדל פשוט, הבסיסי, פשוט להסתכל. בפרק ד' מי שפותח במלחמה בני ישראל, ולא בגלל כוחם ועוצם ידם, זה האבסורד שיש כאן, אלא בגלל מה? בגלל מה? למדנו את זה כשלמדנו את הפרק, דיברנו על זה. עבר הרבה זמן עבר מאז, כמעט שנה, כמעט שנה. ודאי חצי שנה בטח. תסתכלו רגע בתחילת פרק ד', או יותר נכון, סוף פרק ג', הנוצרים פה חילקו בצורה לא מוצלחת. ויגדל שמואל, אני קורא בסוף פרק ג', פסוק י"ט. ויגדל שמואל ואדוני היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה. כל מה ששמואל אומר קורה. מהנבואה הראשונה שלו, שהוא בעצם ניבא את סוף בית אלי, שזה כנראה אף אחד לא ידע, חוץ מאלי בעצמו. שמואל ודאי לא סיפר לאף אחד, אלי לא סיפר לאף אחד. זה, כל זה קורה מכאן והלאה. שמואל עומד בתנאי הנבואה. כל אנשים שבאים אליו, הוא אומר להם את הדברים, והדברים נבזקים, וזה זה פלא, תופעה מדהימה. מדבורה הנביאה ועד היום לא היה כדבר הזה. איש אמיתי שהוא נביא, לא מלאך, שנוגע אחר כך עם השרביט שלו, עם המקצה המטה ונהפך לאש. נביא, נביא בשר ודם. וידע כל ישראל, מדן ועד באר שבע, בלי טלוויזיות, בלי אינטרנט, בלי CNN, בלי שום דבר, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, באופן בלתי אמצעי בעליל, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. ויוסף אדוני להיראו בשילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו, בדבר אדוני. פסוק קשה. מה המשמעות של הפסוק הזה? שבעצם כאילו היה נראה שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה עניין לאסוף חזרה את נבואתו. זאת אומרת, כל עם ישראל מגלה שיש נביא בישראל, ואז יש איזה מין פסוק מאלץ כזה, מה הוא אומר? ויוסף השם לרעו, כאילו, בעצם היה צורך עכשיו להפסיק את זה. הנבואה הייתה צריכה להיפסק. ברגע שנודע לכל עם ישראל ששמואל הוא נביא, היה צריך להיפסק הנבואה. ויש איזה כאילו מידת הרחמים. כי מה המשמעות של הפסוק הזה? בוא תנסה רגע לאט לאט לקרוא אותו.
עוד לפני חסר.
כן.
העלי לא היה בסטטוס של נביא.
לא.
עכשיו, כאשר שמואל מקבל את הנבואה, כן? אז מה הפסוק הנבואה? ממשיך להיות נביא.
למה צריך להגיד שזה ממשיך?
זה לא משהו חד פעמי.
או, אני שואל. זה כאן הבן שואל. כאן אני שואל. מה החידוש? אתה חושב שאת כתוב את זה, אתה רוצה לכתוב את זה כך? קודם כל, זה המשמעות שכי נאמן השם לנביא. משלושת הפסוקים האלה, בלי הפסוק, תמחק את הפסוק ההוא, לא חזר לך כלום. כלום. ויגדל שמואל והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדבר ועד בשבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. נביא, זה נביא, נביא, זה נביא, זה נביא, זה נביא. ממשיך להתנבא, ממשיך להיות נאמן, ובודקים אותו, וכולם בודקים אותו, וכל רבי צריך לשלוח את המשגיחים שלו, להשגיח שזה נביא, עלי בדי הלכתה, ולפי הרמב״ם פה, ולפי הראש כאן, והכל בסדר. נבדק, ויש לו אישור עבדת שהוא נביא כשר. ראוי להיות נביא. בסדר? כמו ששולחים עניים עם הכשר. אין? אז יש גם נביאים עם הכשר. צריך נביא עם הכשר. קיבל הכשר, בדקו אותו, נאמן, בסדר גמור. זה סוף סוף. עכשיו אני שואל, למה צריך שאת הפסוק הזה, ויוסף השם לרעו ושילו? מה השמע? תכף אני אתן לך להגיד, אתה מתחיל להגיד משהו נכון. מה השמע מהפסוק הזה, שבעצם כאילו, מישהו, כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה למשוך חזרה. ויוסף, כאילו, ויוסף לרעו ושילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו, בדבר השם. ודבר השם נחור לו ישוב ריקם. כן, כן, כן. מזכיר את ויהי בנשוא אהרון ואהרון משה, עם שני נונים הפוכות כאלה, שזה פסוק גם קשה, באותה מידה. מה אתה רוצה לומר? ללא ספק. הנה המסר עולה בפשטות. מסתבר, מתוך התמונה שמתקבלת פה, זה שעם ישראל לוקח את דבר הופעת הנבואה מחדש, כתפיחה על שכמו. סוף סוף. אולי חובר שם מלך נינווה, אחרי שיונה עובר שם ואומר, עוד 40 יום נינווה נהפכת, הוא קם על כיסאו, לובש שק ואפר, ובוכה ועושה כל מיני זקה, וגוזר על כולם גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם, אבל הוא עומד בהם. אולי יתעשת האלוקים. כן, וגם המלאכים, אולי יתעשת האלוקים. הם לא אומרים אולי יתעשת האלוהים. סוף סוף יתעשת האלוקים. והחזיר לנו נבואה, סוף סוף השם עמנו. הם לא מרגישים שיש איזה צורך ליצור איזו סיטואציה חדשה אצלם. אלא יש איזו אופוריה. השם עמנו, אל תיראו, הכל יהיה בסדר. הכל בסדר. סוף סוף, אלוקים איתנו. מתוך האופוריה הזאת, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, פרשה פתוחה באמצע פסוק, מכוח זה שדבר השם אל שמואל, כן? דבר שמואל לכל ישראל, כולם יודעים שדבר שמואל הוא נביא לכולם, ויצא ישראל לקראת פשתים למלחמה. למה לא שואלים? ממש לא, בדיוק להפך. ויאמר שמואל אל ישראל, קומו וילחמו בפלישתים. או, ויבואו בני ישראל ויאמרו, הנלחם בפלישתים? הנחזיר את אדמתנו הכבושות? פרשה, מה אמר?
לכאורה נאמר משהו, ואז ויצא
ישראל. יפה, מה אמר? למה הסתירו את מה שאמר? למה צריך להסתיר את זה? אם זה כזה כמו שאתה אומר, לא צריך שום דבר. ויבואו בני ישראל ויאמרו, הנצא למלחמה. כשלקחו את ארון השם, שאלו את שמואל, איזה דבר? כשיצאו למלחמה, שאלו את שמואל משהו? זאת אומרת, זה אליו מובן. זה פשיטה, מה זאת אומרת? ודאי שעכשיו יצא למלחמה נגד הפלישתים. עכשיו תשווה את זה לפרק ז', הנה עכשיו תראו למה חשובה ההשוואה. מהנקודה הראשונה, קודם כל אתה רואה עכשיו מה שהבן אמר, ויומר שמואל, ויומר שמואל. רק תראו את ההבדל, איזה אמירה יש לשמואל פה? אמירה, שום דבר, גם הוא לא פה, גם הוא לא יוזם את האמירה פה. גם הוא לא יוזם, הוא יצא לו איזה מילים מהפה, מיד בדקו את זה, אם זה נבואה כשרה, זו ככה לאסרוג שיצא, שהוא מחזיק ביד, הוא אתרוג מיודר, אביבי מכונן, חננך השם בני, כולם שמחים מאוד. אבל מה עושים עם זה? מה שליבם חפץ. הלאומיות הישראלית גואה ועושה מה שליבה חפץ. הלא השם איתנו, עם חזק אנחנו, אלוקים גדול יש לנו, זכר ליציאת מצרים, ויוצאים להילחם בפלישתים. בלא הכנה, בלא לב, בפזדו. אתם רואים עכשיו את התשובה? למה אבן העזר, כותב שמואל הנביא, עוד לפני, הם חושבים שהם באבן העזר. הם חושבים שהם כבר שם. אבל תראה איזה תהליך צריך לעבור עד שהם באמת יהיו באבן העזר. ארון פלישתים צריך, ארון צריך לפה ליד הפלישתים, עם ישראל צריך להרגיש, לאבד את הכבוד הלאומי שלו, עם ישראל צריך פה להתייפח, עם ישראל צריך לחטוף מכה, הגאווה צריכה להישבט, הסירות היא גאוות אפרים, הן... זה, זה, זה משהו שעובר טיפול קשה מאוד, עד ששמואל הנביא יכול לדבר אל כל ישראל ביוזמתו. באמת, וידבר שמואל לכל ישראל. לא רק אל איזה אופוריה, אלא הוא באמת רוצים לשמוע מה שיש לו להגיד. ובוכים, ואומרים, חלילה, אתה עכשיו, אל, תראו את הענבה, את היחס הזה בפרק ד', את היחס המתנשא אל מול שמואל, למרות שזה כזה מוכבה בין הכפלים של הפסוקים, אבל רואים את היחס המתנשא, הבלתי מתחשב בו, לחלוטין. וכל המלחמה הזאת סביב ארון השם, ושמואל יוק. וכל הפסוקים שמבליטים, והיא דבר השם אל שמואל, וכל המשראל יודע ששמואל הוא נביא. נו, ומה זה עוזר? ומה זה עוזר? בדיוק כמו שתיקח את מדרש חזל, שאומר מה עשה אלקנה. ראה אלקנה שעם ישראל לא עולה לרגל, ומזניח את שילו, ולא בכדי, כי שילו הפך להיות מערת פריצים. כי מערת פריצים הפך להיות הבית הזה. ועם ישראל לא רוצה לעלות, ואלקנה לוקח את כל עם ישראל, ומעלה אותם, ופעם העיר הזאת, ופעם העיר הזאת, המדרש מתאר איך הוא עולה, עלה איש ההוא מעירו, מימים ימימה, עושה פנים אל פנים, אשתו עושה פנים אל פנות, כל אחד לתחומו, ישנים ברחובה של עיר, עושים מעל. מה? ושמואל לא למד, הנה, אתה רואה, עכשיו אתה מגיע לסוף פרק זין. כן? שמואל עכשיו הולך בדרכי אבותיו, והולך מבית לבית, ומדבר אל כל בית ישראל. כל בית הוא בית מקדש, כל בית הוא משכן, לא אנחנו בשלנו וטוב שהשם עוזר לנו. אלא בוא ניקח את לבבנו אליו, נשובה אליו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אל תגידו שהוא יבוא אלינו. טוב שבאת, הגיע הזמן שתעזור לנו, עזרת השם אלינו. אבל צריך להבין, האיסורים של עם ישראל, ואני, תעבירו את זה לדורנו, אתם מיד תרגישו הדמיות לא מעטות, ולא צריכות פירוש בכלל. היחס הזה של לבוא אל או לדרוש את. כן? לדרוש את השם, זה ותלך לדרוש את השם, אומרים חזל על רבקה, בסיטואציה שהייתה נתונה בה, זה להביא את עצמי לשם, לא לקחת את זה אליי. לקחת ולקחת ולקחת ולקחת. אגב, תשימו לב דבר מאוד מעניין, שהרב קוק אחר כך מסביר אותו במאמר מהלך האידאות, שאם פרק ג' ד' מלחמה עם ארון השם, ו... פרק זין, מלחמה ללא ארון השם. מה זה מזכיר לנו? יפה מאוד. מה יש בבית שני? מה יש במקום שאין? אבן השתייה. שמים לב? מעניין. שמואל משקף פה בשתי המלחמות האלה את שני הבתים. יש בית ראשון שעוד לא נבנה, עדיין לא נבנה, אבל שילו הוא בעצם השיקוף שלו, שהנה יש בו את ארון השם, והנה תראו איזה יחס הארון השם קיבל לאור הדבר, ובית שני שבו אין ארון וגם אין נבואה. זה הבדל מהותי. פה בפרקים של שמואל אין ארון, הארון נמצא בקריית יערים, אבל יש נביא בישראל, החידוש של הנבואה. בית שני אין נבואה, אבל חוכמה יש. עכשיו הזמן של בית שני זה לטפל בזקנים. עוד שנייה, פרקי אבות פרק א' אומר את המשפט הבא: משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לנביאים, ונביאים לזקנים, וזקנים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. זקנים, סליחה, זקנים לפני. יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם הזקנים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן. אין, הרב קוק מסביר שהחוכמה של בית שני החליפה את הנבואה. זה משהו שצריך עיבוד, צריך ליטוש. השכל האנושי, העבודה האישית, זה לא איזה פספוס בית שני, אלא יש פה צורך לרדת לעומק הבית של קודש עליון, של רוח השם שמתנהגת במידה גבוהה, ורוח בית מקדש אלוקי, שכל מגמתו היא להחדיר את הליכות יום-יום, את החיים היומיומיים, את הפרט, את הסדר הנכון, את הנאמנות, וזה בית שני. וזה בית שני. זאת אומרת, גם פה אותו דבר, רואים אותו מהלך. יש פה צד אחד של מלחמה שנובעת מצורך איזו טעות יסודית בקדושת ישראל, שכאילו לקיחת הדבר כמובן מאליו, אל מול בניית האישיות, הבית, קדושת ישראל, באופן בסיסי, והנה זה מצליח. כן? שמואל מראה להם, זה הדבר, כאן אבן העזר. כשתהיו באמת, כל איש ייקח את לבבו לאביו שבשמיים, זה יהיה עזרת השם. עכשיו יהיה עזר. כשאנחנו עושים פעולה, כשאנחנו לוקחים את עצמנו אליו, ולא מתוך איזו מחשבה שהוא יעשה לנו. הוא יעשה לנו. תקרא תהילים, תחליט לבד. הרבה תהילים לקרוא. דוד המלך זה הכי טוב. כלשון הכתוב, דוד הכי טוב. שלא יתלו אותי אחר כך ל... נכון? דוד, הוא משקף את המצב השלם. איך אני פועל מתוך אמונה גבוהה, אמונה רמה, ופועל במו ידיי, עושה במו ידיי. זה לא סותר. ליבי תמים עם השם, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? איך דוד ידע להגיד את כל זה? מי לימד אותו? שמואל לימד אותו. ההשוואה הזאת לימדה אותו. מי יעלה אל הר השם ויקום במקום קודשו? מי יהיה עזר באבן העזר? מי שליבו לא לב אבן. כן. כן, אם אתה הולך לעקוב אחרי האבנים האחדות שיש בתנך, זה... תגלה הרבה דברים מעניינים. יש הרבה דברים להשוות עם אבן אחת. תשווה, תרפס. יש בעוד כמה מקומות.
ממש את לוט, שהפכה לנציג.
כן. כן, אז זה כבר הדמיה. זה דמיון רחוק. כן. לא, ארון נמצא בקרת יערים. ברור, לחלוטין. אגב, גם דוד יוצא למלחמות ללא ארון השם. ארון בקרת יערים. אגב, את זה אנחנו אומרים, מזכירים את זה בסליחות. אני חושב שהשפיכת מים מבטאת תוהר. קודם כל זה תוהר, פשטות. הרי כתוב שם אצל אליהו, הזכרתם את אליהו, שהוא מרפא את המזבח, הארוס, לרפא את המזבח. ומים, שם זה גם המבחן של האש, שיורד מהשמיים. אבל פה זה באמת העניין שלה לשפוך לב כמיים. שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם, כותב ירמיהו במגילת איכה. זה בדיוק, לשפוך לב כמיים. המים מתארים פה את הענבה, את התהרה. זה כאילו, זה לא... אם אתה משווה את זה שוב לפרק ד', אין שם מים. אין דמעות ואין מים. כן, עוד הערות, אם יש עוד.
יש.
כן. ואז מה אתה רוצה להגיד לי זה כאן? רמז לטהרה. כן, אתה מחזק את מה שאמרתי קודם, שזה עניין של טוהר. עניין של טוהר. עניין של כנות. כן.
מה הכוונה
אסירו
את הנחם מתוככם?
אלוהי הנחר מתוככם. אז זה דיברנו קצת שבוע שעבר, אבל עכשיו זה מאוד מובן. עכשיו אפשר באמת להבין מה המשמעות של אסירו את אלוהי הנחר מתוככם. מתוככם. המעקיס, מאיפה? מה זה מתוככם? אותה תפיסת עולם, הרי יש נוטים לומר, בייחוד פרשנים מודרניים נקרא להם, שהיחס של בני ישראל אל ארון השם הוא כמו אליל. ולכן ארון השם נופל ביד פלישתים וצריך לעמוד שם מול דגון השפלה שכזאת. כי בעצם הם מתייחסים אליו כמו, אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, מודרני. לא יודע אם כל הם חוקרים, זו מילה מתאימה. אבל יש פרשנות. אנשים מודרניים. בלי להיכנס לשמותם. אתה מושך אותי בלשוני, לומר דבר שאני חפצו. יש אנשים שככה מסתכלים על עניין, כאילו זה המסר שיוצא להם. שהנה מעלילים את האבנים האלה. נכון? מה זה בסך הכל אבנים? מה זה בסך הכל, זה זהב? מה עושים מהזהב הזה? זה כולה זהב. זה לא כולה זהב, זה ארון השם צבאות. יושב הקרובים, ששם שם, השם צבאות יושב הקרובים נקרא עליו. זה לא סתם ארון וזהב, אלא היחס פה הפוך. יש פה מחשבת עבודה זרה. שהרמב״ם, למה זה חשוב? כי אתם יודעים שהרמב״ם הרבה מטעמי המצוות שהוא אומר, הוא מזכיר שבא לעקור מליבנו מחשבת עבודה זרה. במורה נבוכים, ביחס לבשר וחלב, ביחס לאיסור אכילת דם, ביחס לקורבנות, וכולם תמהים עליו, שזה כאילו, נו, אז מה עכשיו? מה עכשיו? יש עבודה זרה, מישהו משתחווה לפסל, אז לא יהיה קורבנות, לא יהיה קורבנות. אז אני חושב שכשמעמיקים, אני חושב שגם הרב כותב את זה באיזה מקום, לא זוכר, לא הכנתי את זה, לא זוכר כרגע איפה, שהרב קוק מתייחס לזה, שהמושג מחשבת עבודה זרה אצל הרמב״ם, זה לא דבר שכל כך בטל. זה איזה יצר כזה, כמו שחזל מתארים, כשבית שני, הם רצו לבטל את יצר עבודה זרה, אז הם התפללו להשם, כל גדול, ויקרו בכל גדול, והגמרא במסכת יומא מתארת את זה. ואז כתוב שיצא, היצר הרע יצא מבית קודשי הקודשים כגורא דנורא, כמו גור אש, גור אריה מאש, יצא מבית קודשי הקודשים, ואז גם אין עבודה, אין יותר נבואה גם. זאת אומרת, היצרא דעבודה זרה, המחשבת עבודה זרה, זאת אומרת, היום אין יצר, יש מחשבת עבודה זרה, כי היצר כבר לא קיים, זה מועלה יפה מאוד בספר נצח ישראל של המהר"ל, בוויכוח בין רב אשי למנשה, מנשה מלך ישראל, מלך יהודה, שעבד עבודת אלילים, ומנשה מזלזל בו, קורא לו חברן, ואומר לו, אם חכים תקו להי, תקה לחכמים, אז למה עבדתם את הפסל, למה השתחוויתם? אז הוא אומר לו, אם אתה היית אצלנו, היית רץ, ומרים את שיפולי גלימתך, ורץ אחריה. זאת אומרת, המהר"ל מסביר מה זה היצר של עבודה זרה. בית שני אין יצר, גם אצלנו כבר אין יצר, זה לא יצרי, אף אחד לא חושק בזה באופן לא רציונלי, אבל אצלנו הרבה פעמים, היחס לאלוקים, הצורה שאנחנו מתבטאים כלפיו, במילים, כן, הרב קוק אפילו כותב, אנחנו יודעים שהנצרות בעיני רבים היא אלילית. הרמב״ם ודאי ככה מתייחס אליה. אמירי אומנם טיפה מעדן את זה, אומר מנהג אבותיהם, אבל ודאי שאליליות נגועה בה, כפי שהרב קוק, היא הסתבכה באליליות, ככה מתבטא הרב קוק. ולעומת זאת, על האסלאם, הרמב״ם אומר שהם מייחדים את השם כראוי, ואף על פי שהם עושים כל מיני הנהגות של עובדי אלילים, כמו זורקים אבן למרקוליס, שהם עושים את זה לתוך איזה בור שם במקה, המקה, האבן של מקה זה המרקוליס, והם משתחווים כמו שמשתחווים לבעל פאור, אבל הם עושים את זה הפוך, הם מכוונים את ראשם אל הקדמה, ולא את אחוריהם אל בעל פאור. הם ימצאו מנהגים, אבל הם לא עובדי עבודת אלילים, כותב הרמב״ם. הם לא עובדי אלילים. וכי מפני שהם משקרים עלינו, אומר הרמב״ם, לא נשקר בהם, ונגיד שהם עובדי אלילים, אלא בכל זאת כותב הרב קוק, שאין בינה לבין אליליות חיץ הגיוני. אין בינה לבין האליליות, בין האסלאם לבין האליליות, חיץ הגיוני. זאת אומרת, היחס שלהם, אמנם הם יחדים את השם כראוי, כפי שהרמב"ם כותב, וואחד שהם אומרים, השם אחד, אסלאם, אין אללה בלעדי אללה, זה אמירה נכונה ביחס לייחוד, הם לא משתפים עמו אף דבר אחר, אבל המהות, היחס שהם נותנים לקדוש ברוך הוא, אפילו אמירה שהם אומרים עליו שהוא גדול, אינה דומה לגדול שאנחנו אומרים. זה לא אותו גדול, לא אותו יחס, אלא זה גדול מוכר, זה גדול נתפס. כן, יש לאדם איזו ידיעה, ואם קוראים את הקוראן רואים את זה חזק מאוד. הקוראן יודע מה אלוהים עושה, הכל ידוע. ואצל משה אין ידיעה, אין שום ידיעה. ואחד ההבדלים המאוד בולטים בין אמת לשקר, זה שלראות מה זה נביאי ישראל, לעומת נביאי אומות עולם, המכונים נביאים, המכנים עצמם נביאים. אצל נביאי ישראל אתה רואים עמידה אל מול פני השם. שמואל פה עומד אל מול הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני אתפלל בעדכם. למרות שזה עם שעשה דברים נגד רצון השם. ומשה אומר, הראות על העם הזה. משה, שלוחו של הקדוש ברוך הוא, חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר לו מילים קשות. עמוס, חבקוק, ירמיהו, ישעיהו. אני אראה לכם רשימה, אין נביא בישראל שלא חוזר לקדוש ברוך הוא ושואל למה. וחז"ל אומרים, משל למה הדבר דומה? שנביאי ישראל הם כאם הדואגת לבניה. אם הדואגת לבניה. אוהבי ישראל גדולים הם. ולעומת זאת, הם מסתכלים על נביא אומות עולם, כן, לחזור בתשובה, לחזק את בדקה של תורה. ונביא אומות עולם, המכונים נביאים, אתם רואים שאין אצלם נאמנות כפולה. הם לא יכולים לעשות את הסיבוב הזה. הם רק אומרים את מה שמצופה שיגידו. כאילו, הם שלוחיו של האלוהים להגיד לבני אדם כמה שהם, או אצל הנצרות, כמה שאלוהים אוהב אותם, ושהם יכולים לעשות כל מה שליבם חפץ, כי אלוהים סולח. או לחלופין, הפוך, שהם יכולים לקבל על הראש, ואלוהים יעניש, ואלוהים הוא יודע, והוא החזק, ואין שום ריכוך ושום עדנה של תפילה על בני אדם. אין? תראו את שני הממדים האלה. לעומת נביאי ישראל, שהם נביאים חיים, זה נביאי חיים.
כל נביא, גם נביא שמתיימר להיות נביא אצל המוסלמים, אצל המוסלמים, בא לאיזושהי תשתית שיכולה לקבל את הדברים שלו, זאת אומרת, זה ההבדל.
כן, 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 ונביאי ישראל באים לתשתית שלא יכולה לקבל את דבריהם.
אבל הם לא יכולים לבלוע את הדברים מהאחים עוד
יותר. נכון, נכון.
ישראל הרבה יותר קשה לקבל את האסלאם, גם ידוע שצריך לקבל את האסלאם.
אני צריך אלימות, אלימות רבה. כן. מחשבת עבודה זרה. אני אפילו לא הייתי מעיז לומר נצרות. זה מה שהזכרתי בשם הרב קוק, שגם האסלאם יש בו, אין בו חיץ הגיוני בינו לבין אליליות. זאת אומרת, הציור, היחס הנפשי לאלוקים, זה מחשבת עבודה זרה. מה אתה חושב? איך אתה מייחס, מסדר את היחסים בינך לבין אלוקים? האם אתה חושב אותו לקיים? זה שאנשים אומרים, יש אלוקים, זה עוד לא עושה אותו למאמינים גדולים. זה ציורים גשמיים ונמוכים מאוד. זה מה שרואים פה. הם כולם מאמינים, ברוך השם, הם כולם אומרים ברוך השם. ועזרת השם, וברוך השם, והשם עמנו. והנה סוף סוף, ברוך השם, יש נביאים, יש נביא בישראל. הם מזכירים שם שמיים, שגור על פיהם, יומם ולילה. מאמינים, בני מאמינים. אז אני אומר, זה יכול להחזיק מעמד איזה זמן. איזה משך זמן יכול אדם לחיות עם ציורים אלוקיים לא מדויקים ולא נכונים. עד שמגיע רגע האמת. והנה הגיע רגע האמת. הרי זה לא בנוי בשביל... הרמה של האדם צריכה להיות תואמת את מה שהוא נועד בשבילו. עם ישראל נועד לגדולות. אז המלחמה הראשונה משקפת את היחס הרדוד, מאוד רדוד. אף פי שהוא במילים הוא מאוד גבוה, באופוריה. אבן העזר כבר נכתב עוד הרבה לפני שהיה משהו בכלל. זו התהללות חוגר כמפתח. עוד לא קרה כלום, עוד לא עשו שום דבר, וכבר יש להם כבר צהלה ושמחה וססון ושמחה. ושלא באמת, שלא בצדק. והמכה של פרק ד' מתבררת על ידי פרק ז', על ידי הניצחון של פרק ז', ששם יש שברון לב. כי אתה יכול לכתוב, אין דבר יותר שלם מלב שבור, אמר, חוזה מלובלין. חוזה מלובלין. הרבי מקוצק, לא זוכר, אחד משניהם. אתה יכול לרשום פה זכויות יוצרים של שמואל הנביא. עם שלם שמבין שאין דבר יותר שלם מלב שבור. ואל תמנע עצמך מלהתפלל בעדנו, וגם הוא אומר חלילה לי מלאכתו, מלהתפלל בעדכם. ועד כאן, אז הרענו השם על אמת, על אמת. לא מתוך מחשבת עבודה זרה, אלא מתוך לא שהשם הוא שלנו, אלא שאנחנו שלו. אנחנו מבינים שאנחנו שלו. וברצותו מקצר, וברצותו מעריך, ברצותו מפיל אותנו ביד פלישתים, וברצותו מושיענו מידם. אבל אם אנחנו הולכים בכיוון ההפוך, של איזו אופוריה רוחנית כזאת, אז זה, אגב, הרבה פעמים זה גם אשליה ניסית. זה קשור מאוד עכשיו לפרשת השבוע של הרבה ניסים, אנחנו קוראים על הרבה ניסים שמתרחשים. לפעמים המחשבה הזאת שאדם חושב שיכול להתרחש לו נס, והוא מתפלל לכיוון כזה, זה יוצר לו השחתה נפשית. כי הוא חושב שאלוקים צריך לעשות לו. עד שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נס, אולי אתה תהיה ניסו של הקדוש ברוך הוא, כמו דוד המלך. עד שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן בידך, אולי אתה תהיה זה שמגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה מה שעשה דוד. בסדר, ההיפוך התודעתי הזה, להפוך, לא השם עושה לי, השם עשה אותי לא, לעם. וכל הזמן שאנחנו חושבים במושגים ההפוכים, מה השם עשה לנו, למה נגפנו השם, למה נעשה לנו את זה השם? כי לא לקחנו את ארון השם. יש פה איזו בעיה טכנית. לא יצאנו פה ידי חובת משהו. למרות שזה ברמה מאוד גבוהה, הלכתית ורעיונית, ואיזושהי שייכות בינינו לבינו. אבל המחשבה הפנימית, הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, ולא כל דור ראוי בכלל לחטוף סטירת לחי. זאת אומרת, צריך להיות גם בדרגה כדי לקבל מכה ולהבין שקרה פה משהו. אחרת הגוף המת לא מרגיש בכלל בכוסות, כמו שאומרים, כוסות רוח למת, זה כבר מחד, דקירת מחד בגוף מת. צריך להיות איזושהי תחושה, איזה כאב, איזה רגש, ורואים את הרגש הזה בצורה מאוד חזקה. זה פרק ז'. בואו נראה מבחינת הזמן, יש לנו עוד כמה דקות, בואו. כן. כן, מישהו אמר שהוא יבדוק את זה. הזכרנו את זה שבוע שעבר. יש איזה כמה אפשרויות, לא בדקתי. מישהו אמר שיבדוק, זה כנראה אני, ולא הספק לו. כמובן לא אחד אישורי בית. תראו, מה שאני רואה בפשטות, בקריאה פשוטה, זה שכשישראל עושה חיל, האמורי מתקפל. האמורי, הזכרתי את זה בשבוע שעבר, הזכרתי, כן, על הגבול האמורי, ממלאי הקרבים ומעלה. כן, שעוד מעט ונעוף מפה, עוד מעט הם ייכנסו בנו. וכאן רואים שזה מצב שהאמורי כאילו נסוג אחור. יש פה איזו הצלחה, ישראל עושה חיל, וישראל מנגף את הפלישתים. אפשרות מחקרית יותר להגיד שגם האמורי סבל מהפלישתים, הפלישתים היו קוסמופוליטיים, הם עשקו את מי שרק אפשר לעשוק, הם לא בחלו בין ישראל לבין העמים אחרים. אז הם הראו גם לאמורי, ואמורי מבסוט שעם ישראל מנצח. הם דווקא לא, עוד לא קופצים. אבל הפלישתים מאוד חורה, אגב, למה הפלישתים יזמו פה את המלחמה? הפלישתים יש להם איזו תחושה כזאת, שכל פעם שמלכות מתקדמת, הם מנסים לבלום אותה. רואים את זה שאול, אחר כך רואים את זה, אחר כך עם דוד. כן? עד שדוד מטפל, לוקח מהם את מתג האמה, לוקח מהם את השלטון. כן, עכשיו אנחנו בעצם... בואו נקרא את, את סוף ואי שלום בין ישראל ובין האמורי, פסוק תתוו. פסוק תתוו הוא פסוק, בעיניי פרק זין, פסוק תתוו הוא פסוק של דמעות. אתם לרשום, כמו שכתוב בגמרא, כשהייתי מגיע לפסוק הזה, הייתי בוכה. כן? והייתי עד ממהר, הוא כותב, מי שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, אמר רב, ואני הגעתי לפסוק הזה, בכיתי. מי שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, איזה תקומה יהיה לו, מה הוא יכול, מי יכול עליו? הוא יודע הכל. כן? אז אני מגיע לפסוק הזה, וזה מעורר דמעות. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. מה צריך להיות כתוב פה? מה צריך להיות כתוב בפסוק הזה? יש פה זה חמוץ מתוק. יש פה דמעות ושמחה מעולים ביחד. מה צריך להיות כתוב פה? או לא? שופט. מה? אדרבה, זה דו-ממדיות, מה שהרב אחר כך מסביר, הרב קוק, שיש לשמואל כמו מדרגת משה ואהרון. יש בו גם, הוא גם שופט, הוא גם חכם, וגם נביא. גם שמואל, גם נביא. זה דווקא יפה, זה דווקא משלים את התמונה. הוא נביא לכל ישראל, והוא גם שופט את ישראל. יש לו, הוא לא חד-ממדי, הוא דו-ממדי, כמו משה ואהרון. מה היה כתוב אצל כל שופט אחר? יפה מאוד, פשוט מיותר. וישפוט שמואל את ישראל 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, כל אחד ייתן כמה מספרים שהוא רוצה. כל ימיו, כל ימי חייו. כמה זה? אנחנו לא יודעים. כמה? 52 שנה זה אם אתה מחשיב אותו מהיום שהוא נולד. הוא מת בגיל 52. הוא לא שפט את ישראל 52 שנה. אנחנו לא יודעים בין כמה הוא היה. הגיל שלו לא משמעותי. הוא חסר גיל. הוא חסר גיל, לא יודעים מה גילו. זאת אומרת, חז"ל נותנים מקורות ולא לא כך ברור מאיפה. הפסוק מעלים, זאת אומרת, שמואל בעצמו מעלים את מספר שנות חייו, אבל בעצם הפסוק הזה אומר את מה שאתה אומר. ולמה זה חמוץ? למה זה טרגדי? הוא רק התחיל. אז זה מזעזע, אתם רוצים לראות כמה שזה מזעזע? הרי פרק ח' לא הספקנו לקרוא, אתם נעשה זו, בעזרת השם, שבוע הבא. הם כבר מפטרים אותו. קיבל פיטורים. אומרת, בעצם יש שני ספרים שנקראים ספר שמואל, שמואל א' ושמואל ב', וכל מה שעשה שמואל לבדו, שמואל לבדו פרק אחד. שני ספרים, שניהם כף ד', כף ו' פרקים, ופרק אחד זה שמואל. אז למה קראו לכל שני הספרים ספר שמואל? שמואל א' ושמואל ב'. זה, אפשר להגיד, זה כבודו. זאת אומרת, ברור שכל מה שמתרחש פה זה שמואל הנביא. אבא ואמא שלו, זה בשבילו. כל מה שקרה שם עם בית אלי וכל מה שמסביב, זה הוא, עבורו. כל מה שיקרה מכוחו, מלך, המלך הראשון והמלך השני, כל זה מכוחו. ממליך, כן, מה שאומרת אמא שלו בסוף התפילה שלה בפרק ב', בפרק ב', היא אומרת ככה, אדוני יחתו מריביו עליו, בשמיים ירעם אדוני, ידין אף שארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. ייתן עוז למלכו זה שאול, וירם קרן משיחו זה דוד שנמשך. זאת אומרת, היא, חנה הנביאה, רואה מה הולך להיות פה עכשיו, מה התרחיש הבא, לאן פני הדברים. אבל איפה הוא בכל זה? ידין אף שארץ, איפה הוא? פרק אחד. קצר וקולע, אפילו לא בפרק אחד, הוא נלחם, וגורם, הוא שפט את ישראל, וגם איזה, איך הוא שפט? הוא הולך מבית לבית, הוא עובר מעיר לעיר, הוא... זה הכל, נגמר. נגמר. תיאורו האישי של שמואל תופס נדבך קטן קצ'י כזה בתוך כל הסיפור.
אפשר להגיע עם המסקנה הפוכה.
שהיא.
כאשר כתוב שמי שפט 40 שנה, 20 שנה, זה מה שהיה מתוך כל חייו הקטנה הזאת.
יפה מאוד.
לא כל חייו תרושו, מהרגע שהוא נולד, כמו שקדישו אותו לכאורה לקדושה, כל החיים שלו, שום רגע לא מוזבז, הכל היה...
יפה מאוד. אתה מביא לי את המילים האחרונות של השיעור. יפה מה שאמרת. כל חייו זה לא עד שנה מסוימת, עד תאריך מסוים, אורך כמה שני ימי חייך, וכמה אני חייתי, אז כדאי לעיין שם אגב בבעל הכתב הקבלה, הוא ממש אומר את מה שאתה אומר, שפרו שואל אותו, מכמה אתה? ויעקב אבינו כדרכם של יהודים, זקנים ומרצים, חכמים, נותן לו הרצאה, מה זה חיים בכלל? אתה שואל אותי, מכמה אני? שואל אותך, מה זה לחיות? תגיד לי כמה זה לחיות, אז אני אגיד לך מכמה אני. תסביר לי איך זה, כן, ככה פחות או יותר הכתב הקלוע מסביר את הדו-שיח בין פרעה לבין יעקב. קודם להגיד לו רק תשובה עניינית, הוא אומר לו, מעט ורעים היו שני חיי וגוריי ושני זה, שני וגוריי ושני חיי, הבדלים מהותיים. אבל למה אני חושב שזה המסר העיקרי של הפרק? כי תסתכלו בפרק א' של שמואל א', תפילת חנה, הנדר שהיא נודרת, לא כל הימים, לא, זה אומרת בסוף. כל הימים אשר הוא היה, הוא שאול להשם. והיא מתפללת ככה. והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני, ובכור תבכה. ותידור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך. ונתת לאמתך זרע אנשים ומתך, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. כן? היא נותנת אותו לכל ימי חייו. מה עם כל ימי חייו? עכשיו תעשו את ההשוואה, הנה הגזרה השווה הזאת שאני מראה לכם. ההשוואה בין שני הפסוקים, ואין ספק שמי שכתב את זה, רצה שתשים לב, שמואל הנביא, הענב, אומר, כל חיי הלכתי, נתתי, שפטתי את ישראל, כל ימי חיי. ומה זה כל ימי חיי? להשם. הנדר של אמא שלו. זה אדם שכולו, כל ימי חייו, נתונים אך להשם לבדו. ולמה זה בעצם גדול מה שאמרת, שבעצם לא מוזכר פה כמה הוא חי, וכמה הוא שפט, וכמה הוא עשה. אגב, זה מסביר גם למה אנחנו לא יודעים בכמה הוא. זה תכונת נצח. שמואל זה האדם שחי למען שמו של הקדוש ברוך הוא. זה נגמר דבר כזה? נקום אנחנו אחריו, תקום אתה אחריו, תקום אתה אחריו. הוא נמשך, הנה שמואל. וירם קרן משיחו, ומשיח יבוא, יהיה, מתי יבוא המשיח? כשבני אדם יקומו וירצו לחיות למען שמו של הקדוש ברוך הוא ולא לעצמם. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אומר אז אפשר נתנזון, נדמה לי, אפשר נתנזון. וכי יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא ירצה להביא משיח לאנשים מרודים, עניים מרודים. אלא אין בן דוד בא עד שתכלה פרטיות מן הכיס. שאנשים יפסיקו לדאוג רק לעצמם, רק לצורכיהם האגואיסטי, האקיוצנטרי. יש פה איזה דבר שהוא בעצם מבית המוט. עכשיו תסתכלו שזה בדיוק ההבדל בין שתי המלחמות. לכן אי אפשר לסיים את שמואל, אומרת, זה החמוץ מתוק שיש כאן. אז מצד אחד זה טרגדיה שהנה שמואל עכשיו עשה, והנה עכשיו עצח עכשיו, ומיד מפטרים. ודאי עבר פה איזה זמן, אבל התנך לא נותן לך לשהות על הזמן הזה. זה מיד קרה. רק משתחרר מבית אלי החונק ומהזקנים המכזבים, שלא כזבו בדעתם, אבל במילהם, אבל כזבו בדעתם, ומיד מקבל פיטורין ודורשים ממנו מלך. ודורשים ממנו מלך. תביא מלך. והקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו, אז מבינים שהקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, לא אותך מעשו, אז כנראה שזה דברי ניחומים, שיש איזה אבא אמינה כזאת לפחות, שמעשו בו. לא הספיק לעשות איזה תיקון אחד קטן, וכבר... הכל יורד לטמיון. אבל מצד שני, המפעל שמואל, האיש שמואל, המפעל שמואל, חי וקיים. כל ימי חייו. כל ימי חייו. ואולי שיא הטרגדיה פה, זה שפרק ח' מתחיל, שויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו. ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. מצמרר. מצמרר.
ואת זה שמואל כותב.
גם את זה שמואל כותב. זה, אם יש משהו שאני לא צריך לבכות, אבל שמואל ודאי בכה פה, זה, אפשר לראות את הסימני דמעות, שיש, אני זוכר פעם, אני לא אפרט שמות, אבל כשלמדתי ביסודי, הייתה מלחמת יום הכיפורים. ובעלה של אחת המורות שלנו נהרג במלחמה. והיא כתבה לנו מכתב, הייתה מורה לספרות, כתבה לנו מכתב, למה היא לא תבוא ללמד? למה היא לא תמשיך ללמד בכיתה? ואני זוכר, זה מה שחרות לי בתור נער, הייתי בכיתה ח', שהמכתב היה כתוב וראינו סימנים של דמעות על המכתב. זה היה, הרבה שאני זוכר, אני עולות לי דמעות שאני רואה את זה. כאילו, ראו שהיא בכתה שהיא כתבה את זה. ממש, היו סימנים של טיפות דמעות על ה... שזה כאילו יקהה את הדיו, או ממש סימנים. הראינו אחד לשני, תראו פה, היא בכתה. אז אני רואה פה, אני רואה אותו דבר. אני קורא את הפסוק הזה, אני רואה את הדמעות של שמואל. והוא כותב. תורתנו אמת. מחפשים הוכחות שהתנך הוא לא פיברוק של בני אדם, הנה אחת ההוכחות. אין שום ספר בעולם שיכתוב על אנשים אהובים לאומה, מיתוסים כאלה גדולים, שיכניס להם כאלה עיזים לתוך המערכת. אפילו בפוליטיקה הישראלית. אין דבר כזה. אמת. האמת צריכה לאמר. אגב, חזל, אני מגיד לכם, איזה דיוק, הם לא ממזרים, הם מעצימים. תשמעו את ההסבר, ובזה נסיים. אומרים חזל, כל האומר, בניו של שמואל חטאו, אינו אלא טועה. אבל הכתוב, מה זה ויתו אחר הבצע, ויקחו שוחד? אלא שבנו להם בית מדרש, ושמו לשכה, ושמו פקיד, ושמו מזכיר, וצריך, עכשיו צריך עמלות, צריך לגבות עמלה על כל פתיחת תיק. מה לעשות? צריך לפרנס עסקנים. ועל זה נאמר, יתו שוחד, יתו בצע. מאיפה חזל בכלל לקחו את זה? אז קודם כל, אני רואה, יש מגמה בחזל לעשות את זה. הם עושים את זה לא רק על המקרה דנן, עושים את זה גם על בני אלי, ועושים את זה גם ביחס לדוד, ויחס לעוד דמויות, ראובן, הגמרא במסכת שבת. ופה יש לזה אחיזה. כי אם באמת הם עשו את הדבר הנורא הזה, כפשט הכתוב, אז באמת משהו בפשט הכתוב מוזר. מה זה שלא הלכו בדרכיו? לא הלכו בדרכיו. איזה גנאי זה שלא הלכו בדרכיו אם הם לקחו שוחד? אתם מבינים? צריכו להגיד, בן אדם היה איזה, אני רוצה להגיד אף אחד שיגידו שאני, אבל דוגמת, אדם כדוגמתו של רב אריה לוין. חלילה, אני לא רוצה אפילו להגיד, אי אפשר להגיד. אבל אתם מבינים, דמות אדם כזה גדול, והבנים שלו, חלילה, יש לו איזה בן רוצח. אז יגידו, הבן לא הלך בדרכיו. רצח. זה לא השוואה בכלל. איזה מין השוואה? זה לא הלכו בדרכיו. זאת אומרת, חזל הרגישו את החוסר איזון שיש בין ההאשמה הבסיסית. ובניו לא הלכו בדרכיו, כוונה, הם ישבו בבאר שבע. הוא הולך מעיר לעיר, מבית לבית, ממקום למקום, הוא על חמור, חמור מן הסתי, כן, הוא אחרי כשהוא אומר להם, מוכיח אותם בפרק י' ב', הוא אומר, ענו בי, תגידו, כן, ואני חושב, תמידו את הבנים של שמואל במקומו בנאום הזה, ושיצעקו לפני כל ישראל. מי יש לו איזה תלונה נגדנו? אתה בא איזה איש הזקנה, ותגיד, למה הייתי צריכה לשלם 500 שקל על הזה? ולמה הפקיד שלך בא עם סוס? ולא עם חמור, אבא שלך היה הולך עם חמור. יש לך כמו טרנות. רואים יד שזה... זאת אומרת, מה בעצם חזל עושים? הם מעצינים את החטא, הם לא מקטינים אותו. הרי אם התורה כותב, והתנך כותב, כן, כן. כי למה? אם אתה בא ואומר, נו, הבנים של אלי לקחו שוחד. אני לוקח שוחד? אני לוקח שוחד? אתה ראית אותי לוקח שוחד? אז אתה משלם 300 שקל, עמלה, מה זה תקני? זה על פי חוק. הכל פי חוק, הכל פה מסודר. פה מדינה מסודרת, מדינה מתוקנת. הכל בסדר. יש שצריך, מה לעשות? צריך פרנס דיין, צריך לתת אוכל לאכול? אני לא, חסיד את זה, שלא תבינו אותי ביקורת. יש מנהג המדינה, תראו, פרס הרבנים שכתבו איזה שוטים גדולים, וחתם סופר מדבר על זה, ואחרים, שהרמב״ם יצא אמנם נגד, אבל לא התקבל ההלכה, הרמב״ם לא הצליחו ליישם אותו אף פעם. למרות שזה חלום נפרץ של כולנו. שיבואו ימים טובים, שרבנים גדולים יהיו גם סנדלרים, ולא יצטרכו לקחת מקופת המדינה. אבל זה לא התיישם. אבל זה בדיוק מה שרוצים להראות, שיש סיטואציות אל מול אבא כזה גדול, אל מול המלאכה האדירה שיש לתקן בכל בית בישראל, כל סריטונת, כל סריטה, הרי תראו, הרי למה יש מוקצה מחמת חסרון כיס? כי יש דברים שלא אכפת לך, יסרטו כוס כזאת, היא לעולם לא תהיה מוקצה. כי גם אם היא תישבר, בסדר, אתה ילד קטן יחזיק את הכוס, נו, גם יש נדמה לי איזה ביטוח כזה שזה לא נשבר. לפחות פעם ראיתי בשוק איזה מישהו אומר, הנה זה לא נשבר, זורק את זה למטה, הכוס הראשונה קופצת ומנטרת, בסדר, הכוס השנייה התנפצה לרסיסים, וכולם צחקו, אף אחד לא קנה. אבל זה לא יכול להיות מוקצה מחפת חסרון כיס, אבל תיקחו דיסק. דיסק, אנחנו יודעים מה זה. כל סריטון נתנה, הלך הדיסק, זה כבר לא שווה כלום. זה חפץ שאין לו, אין לו הופכין אחר כך, אין בו חפץ. אז אותו דבר פה, יש פה תקופה כל כך רגישה ביחסים בין ישראל לקדוש ברוך הוא, שכל פגיעונת קטנה, כל סריטה קטנה, זה נורא והיום. היום ונורא. זה כמו לקחת שוחד, זה כמו הרגישות היא כל כך, האחריות היא כל כך עצומה. אני אומר את זה לקראת אירועי הימים הקרובים, יש פה, צריכים לדעת לתאר לעצמנו איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו סורטים, האם אנחנו סורטים, האם לזרוק אבן, האם לומר איזה מילת גנאי. זה קשה מאוד, זה צריך להחליט בפנים עם השכל, עם הלב, יישוב הדעת. איפה אנחנו חיים עכשיו? לאן הדברים? מי יודע? אולי אתם יודעים מה, הדבר שאני הכי מרגיש בתקופה כזאת, שאין איתנו נביא. ולצערי אני חושב, אני מרגיש כמו פרק ז' ופרק ד'. זאת אומרת, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מעכב אותו, כי גם עם היד, לא בטוח שהיינו, אני לפחות לא יודע על עצמי אם הייתי כל כך קורע ומשתחווה לפניו. אני לא רוצה לדבר על אחרים. אבל זה מין מבחן גדול מאוד. אז לכן פתאום רואים, כשלא הלכו בדרכיו, איזה מסמוס נורא והיום. אז שמואל בוכה, אבל כותב את האמת. כותב את האמת. לא, 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 מצפה שאדם ילחתה. ההפך, הפרשנים פה אומרים, למה הוא מינה אותם לשופטים בבאר שבע? גם היום אומרים, הפריפריה, נכון? כולם מחפשים משרה טובה במרכז הארץ, קרוב לאבא. הוא שולח אותם בכוונה לבאר שבע, שיבואו ויראו. אגב, שמואל הנביא כותב את על החטא, שלדעתי הוא מאשים בו את פנחס, מה שמופיע בתנת ואליהו, שלא קשרו אבנטים של ברזל למותניהם, חגרות של שרשרות של ברזל, והפשילו את בגדיהם, והלכו יום לפה ויום לפה ויום לפה, אלא כל אחד הלך לקרמו ולטענתו ולענבה, ואמר שלום עלייך נפשי. ובאמת זה מתחיל מזה שפנחס היה אמור לשבת בדרום ארץ ישראל, בהר חברון, וללכת לשילה. ואיפה יושב פנחס? תסתכלו בסוף ספר יהושע. בגבעת פנחס, אשר ניתן לו בהר אפרים. למה פנחס צריך להיות בגבעת פנחס בהר אפרים? אם פנחס יישב בגבעת פנחס בהר אפרים, אז בבית לחם תהיה פילגש. הפילגש תירצח ברמה, בדיוק הערים שהוא היה צריך ללכת, וירושלים תישאר לו כבושה. אבל אם פנחס היה יושב בחברון, והולך למשכן שילה פעם בחודש, היה לוקח לו להגיע, כי זה הרי הלוויים שלהם. חלוקת הרי הלוויים היו שבניו של איתמר קיבלו באזור בנימין, ענתות וזה, ובניו של לזר קיבלו בדרום הר חברון, באזור יהודה. אז ללכת מפה עד לשילה, באמת זה דרך ארוכה. אבל בינתיים היית רואה, היית מתעכב בית פה, כמו שאלישע, יש לו איזו אישה שונמית שברזיקה בו, ראה שהוא אדם גדול. נכנס איזה דמות, כל בית בישראל נפתח לו איזה דלת, היו נכנסים אותו, הוא היה רואה בעצמו מה קורה. לא מקבל איזה דיווחים מאוחרים כאלה על מה שקורה מסביב, ואנשים כבר יכניסו את עצמם בלי לראות את זה בצורה בלתי אמצעית. זה לא תפקידו של כהן. אהרון הכהן, אגב, תגידו, אוהל מחנה ישראל היה צפוף. אז אהרון היה יכול להיכנס לכל בית, לכל אוהל, זה היה קרוב, לא צריך לתרוח הרבה. אז בסדר, אז ממנים עוד שלוחים. יש הרבה בנים לכהנים, והרבה לוויים יש לעשות מנגנון שלם. עד דוד המלך, המנגנון הזה לא עובד. ושמואל הוא הלוי הראשון שמתחיל, או אבא שלו, הלוויים הראשונים שמתחילים לעשות את הפעולה הזאת. אז עכשיו אתה מבין את גודל הדמעות, את גודל טיפות הדמעות, שבניו לא הלכו בדרכיו. וזה יוביל אל השוחד, וזה יביל, יעבר את עיני ישראל או את עיניהם שלהם, לא לראות את מה שיהיה פה. וצריך להתחיל את הכל מההתחלה. ראינו את פרק ד' מול פרק ז', סיכום קצר. ראינו את חשיבות ההשוואה, ושהמסר עולה מאליו. המסר עולה מאליו. היחס המיוחד, כן? כל, של שמואל הנביא, כל ימי חייו, הוא שופט את ישראל כל ימי חייו, העקביות, הנאמנות, היחס הנכון, מהחיים אל, החיים שייכים לקדוש ברוך הוא, ולא הקדוש ברוך הוא שייך אל עוד איזה משהו בחיינו. יש איזה משהו גדול, יש דת, אנחנו אנשים דתיים, יש לנו מצוות בחיינו. לא, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, וחיי העולם נטע בתוכנו. זה נטוע בנו, אנחנו שלו, וקיום המצוות הוא לא כדי שיהיה לנו טוב, אלא כדי שנהיה אנחנו טובים, כשהטוב יצא על ידינו. לא כדי שיהיה לנו, כמו שהם חשבו קודם. ניקח את הלוחות הברית, את ארון השם, אלינו, יבוא אלינו אל המחנה, יעשה לנו טוב, יעשה לנו ניצחון. לא, ניקח את עצמנו, הנה המים האלה, שנשפוך את ליבנו לפניו, ניקח את עצמנו, נהיה אנחנו ארון השם, נהיה אנחנו שני קרובים, ועדנה, עזרנו השם, עד כאן, עזרנו השם, מכאן, אנחנו נעזור לו, אנחנו עכשיו נגלה את שמו בעולם, זה עד כאן הזה, כן, שלא הזכרנו אותו. לילה טוב, בשורות טובות.